וילכו זקני מואב, פרק כ"ב, וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ויאמר עליהם, לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. זקני מואב וזקני מדיין באו לבלעם לבקש לו לקלל את עם ישראל. מה אומר אליו, מה אומר אליהם בלעם? זה לא תלוי בי, אני צריך לחכות בלילה בחלום שם ברח יתגלה אליו, מה שהוא יגיד לו לעשות זה מה שהוא יעשה. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים ואחס את עין הארץ, אתה לך קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגירשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. השם אומר בצורה הכי ברורה, לא תלך עמהם, דבר ראשון לא ללכת, דבר שני לא תאור את העם, והשם ברוך מסביר לו גם למה, כי ברוך הוא. השם ברוך רוצה שהעם הזה יהיה מבורך, לכן לא תלך אל האויב בלק, וגם לא תקלל את העם. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. השם לא מסכים, הוא נאמן לדבר השם. ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ואמרו, מעין בלעם הלוך עמנו, לא מוכן ללכת איתנו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי יעשהו, וכאן הקו על ידם הזה, תן לך כבוד, כסף, הכל ניתן. מה עונה להם בלעם? ויען בלעם ואומר לעבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה וגדולה. ואתה, שבונה בזה גם אתם הלילה, ואת עמה יוסף אדוני ידבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם נקרא לך באו אנשים קום לחיתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. בהמשך הפרשה בלעם מנסה לקלל את עם ישראל, הולך לכל מיני מקומות איפה לקלל, וכל פעם השם ברך שם לו ברכות. והסוף של בלעם מה היה? הוא נתן עצה לבלק איך להחטיא את ישראל. והסוף האחרון מה היה? זה כתוב בפרשת מטות, כשבני ישראל הלכו לנקום את נקמת השם ממדיין. אז מה כתוב? ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, הרגו אותו. זה היה הסוף של הסיפור. מהפרשה הזאת יש כאן מוסר השכל גדול מאוד. בלעם עם כל הרשעות שלו, צריך להבין, הוא לא היה כמו רשעים שמצפצפים על דבר השם, לא מעניין אותם דבר השם. הוא היה אדם שהבין בעניינים, והוא אמר כמו שהוא אמר להם בהתחלה, והוא אומר עליהם, לינו פה הלילה והשבותי אתכם דבר כשר דבר השם אליי. אי אפשר לעשות נגד השם. ואחרי שהשם ברך אמר לו לא ללכת, ויקום בלעם בבוקר ואומר אל שרי בלק, לכו לארציכם כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. השם לא רוצה לתת. אחרי זה עוד הוא אומר להם, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם, לא קל לעשות קטנה וגדולה. אחרי זה כשהוא הגיע סוף סוף כשהוא המלאך עצר אותו, ואומר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אם רע בעיניך אשובה לי, מוכן לחזור מהדרך. אחרי זה הוא אומר לבלק, ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה יכול אוכל לדבר מאומה? הדבר אשר עושים אלוהים בפי אותו אדבר. בלעם יודע, אין ללכת נגד השם יתברך, אבל הרצון שלו הוא נגד השם יתברך. הוא נכנע להשם, אבל הרצון שלו נשאר רצון נגד השם יתברך. ואז הוא מנסה בכל הכיוונים, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, איפה אפשר להתחמק, איפה אפשר למצוא איזה היתר. ואת הסוף שלו ראינו קודם. הוא החטיא את עם ישראל בעצה רעה, ועם ישראל נקמו בו והרגו אותו בחרב. צריך להבין, אם בלעם היה באמת הולך בדרך טובה, יכל להגיע למדרגות גדולות, אדם שהיה לו מדרגה גדולה מאוד, קרוב לנבואה, לדעת רצון השם, שם יתברך מתגלה אליו בצורה שמתגלה אליו. יכל להגיע למדרגות גבוהות, אבל הרצון הרע בסופו של דבר הוביל את העניין. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל? מלבד שאנחנו צריכים לתקן את מעשינו לפי התורה כרצון השם, אנחנו צריכים לראות גם איך את הרצון שלנו לתקן, ולא רק את הרצון, את השורשים של הרצון, ואיך באמת זוכים לתקן את זה. שני דברים יש שהם המתקנים את שורשי הרצון. שני דברים יש שהם המתקנים את שורשי הרצון. האחד, ריבוי ההכרה, דהיינו, כמה שאדם יותר מבין בעומק דעתו, בעומק ליבו, את האמת האמיתית שהשם יתברך הוא עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות, הוא המהווה את הכל ובורא את הכל ויוצר את הכל ועושה את הכל בכל רגע ורגע, ושאין דבר אחר בעל ערך בעולם חוץ מהקשר עם השם יתברך והדברים המקשרים עם השם יתברך. כשהאדם מבין את זה חזק בעומק, זה פועל על הרצון שלו ועל שורשי הרצון שלו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הקשר של הנשמה להשם יתברך. במקום הכי עמוק של הנשמה, הנשמה מחוברת חזק מאוד להשם יתברך. רק לפעמים החיבור הזה נמצא בתרדמה, וכשהאדם מעורר אותו, מתרדמתו ומוציא אותו מהשבי, אז הרצון להתחבר להשם הוא הרצון ששולט על הבן אדם. כל הרצונות הזרים שמשתלטים על הבן אדם, שורשם ברצון הקדוש שנלקח בשבי. וזה כתוב, זה הכוונה בתהילים בפרק קוף למד זין, כתוב שמה על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי וכו'. מה הכוונה של הדברים? שיר ציון זה שיר השם, כמו שכתוב בפסוק אחרי שהם אמרו שירו לנו משיר ציון, אומר הפסוק, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. מה זה שיר השם? למה השובים שלהם הבבליים היו צריכים שעם ישראל ישירו להם שירים? חסר להם שירים לבבלים בעצמם? העניין הוא כזה, שיר בא אצל בן אדם והשתפכות הנפש, הקשר של עם ישראל להשם יתברך זה העומק הכי עמוק שיש לנפש. אין עומק יותר מזה לנפש. ולכן שיר השם, מה שהיה לעם ישראל בזמן המקדש, זה היה השיר הכי עמוק והמקום הכי עמוק בנפש. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. הם ביקשו להם לשיר שירי חול, לא להשם יתברך. אם העומק של הנפש שהיה להם אל השם יתברך, זה הם אמרו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אי אפשר חלילה לנו מלקחת את העומק של הנפש שנועד עבור חיבור הנשמה להשם יתברך, ולשים אותו בשבי עבור ענייני חול, על אחת כמה וכמה עבור עניינים אסורים. אדם צריך לדעת, אם חס וחלילה באים לו רצונות אסורים, מה השורש של זה? השורש של זה זה אור אלוקי של רצון להשם יתברך שנלקח בשבי, ואסור לתת לאור הזה להישאר בשבי. אם נותנים לאור הזה להישאר בשבי, זה הבחינה של בלעם הרשע, כמה שהוא הבטיח אין סוף של פעמים שהוא עושה רק את מה שהשם ברך רוצה. ראינו קודם כמה פעמים, ויש עוד בהמשך, ויען ויאמר הלא את אשר ישים השם בפי אותו ישמור לדבר, כל הזמן רק מה שהשם ברך אומר. אבל בסוף הוא נתן לו את העצה של בנות מדיין, הוא מצא איך לדבר, מה לדבר, ועל זה הוא נהרג. אדם חייב לראות איך שהרצון הכי חזק אצלו בחיים יהיה הקשר עם השם יתברך. כמו שאומר הרמב״ם בספר המצוות, במצוות אהבת השם, שמהחיוב של המצווה הזאת, שהתענוג הכי גדול שיש לבן אדם בחיים, יהיה הקשר עם השם יתברך. אם יש לאדם תענוג יותר גדול מזה בחיים, אז הוא לא קיים את המצווה החיובית. על זה נאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל הכוח, בשיא היכולת. אבל כדי שאדם יזכה באמת לזה, חייבים להשתמש בעוד עצה, והיא לימוד התורה. הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם הזה הגשמי, שהוא כמו נהר שוטף של תאוות, עם כל העצות, עם כל החיזוקים, הסכנה היא גדולה מאוד. ועל זה נאמר בפסוק, עץ על התורה הקדושה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. רב חיים וולוז'ין זצ"ל, מה הכוונה של, בספר נפש החיים, מה הכוונה של הפסוק הזה? אומר אדם שימצא בנהר שוטף, הנהר שטף אותו בסכנת טביעה, ופתאום מוצא עץ גדול שצף במים, כי הטבע של העץ זה לצוף, אז הוא תופס חזק בעץ הזה עד שהעץ יגיע אל היבשה. הוא נזהר לו להרפות רגע מהאחיזה שלו בעץ, כי החיים שלו תלויים באחיזה שלו בעץ. אומר רב חיים ולא נזעת, זה הכוונה של הפסוק. התורה זה עץ חיים, העולם הזה מלא שוטף בתאבות. מה עוצר את הבן אדם? מה נותן לבן אדם את העוצמה הרוחנית להתחבר לשם ברך? התורה הקדושה. בפרשה שלנו כתוב, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כהעלים נטע השם כארזים עלי מים. אומרת הגמרא, למה נסמכו בפסוק הזה, אוהלים לנחלים? נאמר לך, מה הנחל מתאר? מעיין יש לו כוח לתאר, כמו מקווה, שזה פרטים מתי מעיין כשר, לא כל מעיין הוא כשר, זה צריך שאלת חכם, אבל כל פנים יש אופנים שמעיין מתאר, כמו מקווה ואפילו יותר ממקווה. אף אוהלים, שזה בתי מדרשות, גם כן מתארים, שהתורה יש לה כוח לתאר את הבן אדם. מה הכוונה של דברי חז"ל האלו? עצם הדבר שהתורה יש לה כוח לקדש את הבן אדם, כל מצווה מקדשת את הבן אדם, זה ברור. ואם הכוונה לטהרה של מקווה, מתי אדם שנגע בנבלה שאסור לו להיכנס למקדש, תובל במקווה מותר לו להיכנס, במקום לטבול במקווה הוא ילמד 100 שעות, אסור לו עדיין להיכנס למקדש, הוא צריך דווקא מקווה. היום בימינו בכלל אסור להיכנס למקדש, כי אין לנו איפה של פרה אדומה להיטהר, פרה אדומה להיטהר מטומאת מת. על כל פנים, אז מה הכוונה? הכוונה של הגמרא היא כזאת. הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות כותב שהדבר ברור שענייני הטומאה והטהרה בתורה זה גזירת הכתוב, זה לא דבר טבעי, זה כוחות רוחניים. בין לצד השלילה הטומאה זה לא איזה עניין של חיידקים או משהו, זה דבר רוחני. ובין זה יהיה לטהרה במקווה, הטהרה במקווה זה כוח רוחני למעלה מהטבע. אומרת הגמרא, גם התורה מלבד ההיגיון שהתורה מתאר את הבן אדם כי ראשו שקוע בחוכמת התורה, באורות אלוקים, אבל יש לתורה גם כוח על טבעי. יש לתורה כוח על טבעי לטהר. כשהאדם עוסק בתורה, נשמתו מתקדשת, נשמתו מזדככת. בסוף הפרשה, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן את המעשה של זמרי וכוזבי. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין שהוא עשה את המעשה שלו מתוך סכנת נפשות, הוא סיכן את החיים שלו לזה, ועל ידי זה הוא זכה למדרגה גבוהה מאוד. כתוב בזוהר שבאותה שעה התלבשה בו נפש של נדב ואביהו, רב חיים צל זצל בספר שער גלגולים מעריך בזה הרבה, ועל ידי זה הוא זכה לדרגות הגבוהות שהוא זכה, ועל זה מה שגרם לו לזכות שהוא היה אליהו הנביא שכתוב בספר מלכים בנביא כל הניסים והנפלאות שהוא עשה. השורש היה על ידי המסירות נפש באותה שעה. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? אנחנו, אין לנו ואסור לנו לסכן את החיים שלנו, אבל צריך לדעת, הרבה פעמים בן אדם אומר, אם היה לי הכל הולך בקלות בעבודת השם, הייתי כזה צדיק, מגיע למדרגות הכי גבוהות. אנחנו צריכים לדעת, את עיקר המדרגות זוכים כשזה מתוך קושי, מתוך מסירות נפש. יש לאדם קשיים ללמוד, יש לאדם הפרעות בעבודת השם יתברך, אנחנו צריכים להתפלל שלא יהיה הפרעות. יש לנו תפילה בבוקר בברכות השחר, אל תביאני לידי ניסיון, זה לקוח מגמרא ברכות דף ס' עמוד ב'. אבל אם בכל אופן האדם יש לו קשיים, יש לו הפרעות לדעת, על ידי זה זוכים למדרגות הכי גבוהות, למדרגות הכי עליונות. וכשאדם רוצה לעלות בדרגות גבוהות, תמיד באמת יש, צריך מאמצים קשים מאוד, והמאמצים האלו הם אלו שמזכים את האדם למדרגות הגבוהות. כתוב בעבודה בנתן, זה מדרש חז"ל, זה מודפס בגמרות בסוף מסכת, בסוף הכרך של מסכת עבודה זרה אחרי פרקי אבות, זה מסודר פחות או יותר על הסדר של פרקי אבות. כתוב שם, טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. השכר על פעם אחת שאדם עוסק בתורה, עוסק במצוות מתוך סבל, מתוך קושי, הוא יותר ממאה פעמים מאשר השכר כשאדם עוסק בלי הקשיים האלו. ואומר הרבית חיים שעיקר המדרגה של הדורות הקודמים שהגיעו למדרגות עצומות ונוראות היה על ידי שמצאו את הכל מתוך סבל, מתוך קושי. זה מה שראינו שבוע שעבר על הפסוק בפרשה הקודמת שחזל דורשים בכמה מקומות, אמר ריש לקיש שאין התורה מתכוונת על מי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. וכתוב במשנה במסכת אבות פרק שישי, כך היא דרכה של תורה, פת במלאכה תאכל ומים במצורה תשתה ועל הארץ תישן, וכי יצר תחיה ובתורה תעמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה ותורך בעולם הבא. איך אשריך בעולם הזה עם אדם כאלו תנאים קשים? האור האלוקי של לימוד התורה הוא נותן חיות לבן אדם יותר מכל תנוגי עולם הזה. בימינו אנחנו לא בכוחות ודרגה שנוכל לעמוד בפת במלח ומים במסורה, אבל אדם צריך לדעת שעל כל התגברות שאדם מתגבר על התאוות, על הרצונות, ומתמסר ללימוד התורה ועבודת השם, הוא זוכה על ידי זה לאור אלוקי, שעם הזמן הוא מרגיש את התענוג של האור האלוקי הזה יותר מכל תענוגי העולם הזה. אומר בצורה מצלן זצל, זה אדם חושבים שהרשעים מבטרים על העולם הבא ונהנים בעולם הזה, אבל הם לא יודעים שהרשעים מה שמפסידים בעולם הזה זה גם כן הפסד שאי אפשר יותר. כי התענוגים הרוחניים שאדם זוכה על ידי הקשר לשם ברך, על ידי הקשר לתורה הקדושה, זה הרבה הרבה יותר מכל תענוגי העולם הזה. כי באמת המושג תענוג זה בנשמה, והנשמה עצמה היא אלוקית, היא נהנית רק מדברים רוחניים. כל מה שאדם נהנה מעניינים גשמיים זה רק בגלל שהנשמה מלובשת בגוף גשמי, אז על ידי המסך, על ידי הלבוש, יש לנשמה איזה הנאה, משהו איתנו כעולם הזה. אבל ההנאה האמיתית של הנשמה זה באורות הרוחניים שבאים ישירות אל הנשמה. ואת זה משיגים רק דרך קרבת השם. אז זה אומר דוד המלך בתהילים במזמור מ"ב, כי אל תערוג על אפיקי מים, כן הנפשי תערוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים לכל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. כמו שהמים זה המזון של האייל במדבר בשמש, כך האור האלוקי זה המזון של הנשמה. ממשיך הפסוק שם במזמור מ"ב ואומר, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום איה אלוקיך. מה הכוונה של הפסוק? אומר דוד המלך, אם אתה אומר שהקרבת השם זה המזון של הנשמה, כמו המים לאייל, ככה קרבת השם לנשמה, אז מה יעשה אדם אם חס וחלילה מרגיש שעות קשות שהוא לא מרגיש קרבת השם? אז ממה הוא יחיה? אומר דוד המלך, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אולי כל היום אלוקיך. באמור אולי כל היום אלוקיך זה בחינת השעות שקשה לבן אדם, הוא לא מרגיש קרוב להשם. אז הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, הצער שאדם מצטער על זה שהוא רחוק מהשם זה גם סוג של קרבת השם, וזה נותן את החיות לבן אדם באותם שעות. ומבואר בבור הגל תיקון זוהר, וכך יש גם מהבעל שם טוב זצל, שהעניין שהאדם בשעה שמרגיש רחוק מתאמץ ומנסה להתקרב להשם יתברך, מרגיש צער וסבל מהריחוק מהשם יתברך, זה עצמו גורם תיקונים עצומים בעולמות העליונים. החיפוש והביקוש הזה כשלעצמו יש לו כוח גדול ועוד ועוד. בפסוק אף ב' כשהמלאך עצר את בלעם, את האתום של בלעם, כתוב היה קום בלעם בבוקר ויחבוש את חמו את אתונו ולחם שרי מואב, ויחר אף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, הוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. אומר רשי, לשטן לו, מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למונעו מלאכתו שלו יחטא ויאבד. שלחו מהשמיים מלאך של רחמים. מאיפה ידע רשי זה מלאך של רחמים היה? כנראה מזה שכתוב ויחר אף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני עמו. ויחר אף כתוב שם אלוקים, במלאך כתוב מלאך השם, שם הוויה. שם אלוקים זה מורה הרבה פעמים על דין, שם הוויה זה מורה על רחמים. אחרי שהפסוק אומר ויחר אף אלוקים כי הולכו, אז למה ויתייצב מלאך השם של שם הוויה? כי זה היה מלאך שבא מצד הרחמים, בא להציל את בלעם, והוא לא הצליח. אפילו מלאך עם ניסים, כמו שכתוב ותראה האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה ויח בלעם את האתון לאתותה הדרך, ויעמוד מלאך אדוני במשול הקרמים גדר מזה וגדר מזה, ותראה האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להקותה, ויוסף מלאך אדוני יעבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותראה האתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם ויחרף בלעם ויח את האתון במקל. ג' פעמים המלאך בא, פעם ראשונה ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, האתון הלכה מהדרך לשדה, פעם שנייה במשול הגרמים, אז היא נלחצה שאין לה לאן, גדר מזה גדר מזה, היא נלחצה אל הקיר עם הרגל של בלעם שהוא הוסיף להקותה. שוב מלאך השם במקום צר שאין בכלל אפילו ללחץ, אין דרך לנטות ימין ושמאל, אז היא רבצה תחת בלעם, ואז שוב פעם הוא יקע אותה, כל ג' פעמים יקע את האתון, ואז השם פתח את פי האתון, נס נוראי שהאתון דיברה, ובלעם עונה לה, ואז עוד נס, ויגל אדוני את עיני בלעם ויער את מלאך אדוני ניצב בדרך ורבו שטופה בידו ויקוד וישתחו לפיו. הכל מנסים להציל אותו, ואומר אליו מלאך אדוני על מי קיטה את אתונך הזה וכו'. שלא רגע להם נעושה סתן גרד דרך נגדי וטירני, מדברים איתו מהשמיים בכל הדרכים שאפשר, הוא מנסה לקלל את עם ישראל כל הזמן, השם יתברך שם לו ברכות בפה. ואחרי כל זה, אחרי כל הפעמים, מה כתוב? ואתה אינני הולך להמי לך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. אומר רשי, כאן הוא נתן לו את ההצעה להכשיל את עם ישראל בבנות מדיין. ובפרשת מטות אומר רשי על מה שכתוב את בלעם את בור הרגו בחרב, אומר רשי בלעם הלך לשם ליטול שכר 24,000 שיפיל מישראל בעצתו, ויצא ממדיין לקראת ישראל. הוא רצה את הכסף שהבטיח בלק, הוא ראה שהוא לא יכול לעשות את זה דרך כללות, הוא נתן את זה דרך עצות רעות, ובעצה הוא הצליח, אבל הוא שילם על זה בחיים שלו. מה אנחנו רואים? אפילו אם נוסעים לבן אדם ניסים נוראים, אתון מדברת ג' פעמים, מלאך מתגלה אליו, כל הניסים הכל להראות לו השם יתברך רוצה בטובתן של ישראל, אל תלך נגדם. הוא לא זז. למה? הרצון שלו היה הרצון לקבל את הכסף מבלק, לקבל את הכבוד מבלק. הרצון הזה התגבר אצלו על כל הניסים והמופתים. לא שאנחנו אומרים שניסים ומופתים זה לא דבר חשוב. כתוב בפסוק אחרי קריאת ים סוף בפרשת בשלח, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. ניסים יכולים לקדם את הבן אדם ברוחניות הרבה. בספר יהושע, בספר שופטים, כתוב שכל עוד שחיו הדור שראו את הניסים, עם ישראל עבדו את השם יתברך. האנשים שראו את היד הגדולה השפיעו על כל הדור. כשמתו הזקנים, אלו שראו את מעשה השם, אז התחילה התדרדרות של עבודה זרה. הכוח של ניסים גדול מאוד, אבל אם האדם לא מתקן את רצונותיו, את שאיפותיו, אז זה לא מספיק הניסים. צריך שהניסים יעוררו את הבן אדם לא רק לעבוד את השם יתברך, אלא גם את הרצונות הפנימיים ביותר לנווט לכיוון הנכון. שאדם יבין על ידי ניסי השם שהמטרה של החיים היא אחת ויחידה, איך מתקרבים להשם יתברך. כל רצון שבא לאדם לחשוב, הרצון הזה מקרב אותי להשם יתברך. אם כן, אז ללכת עם זה בכל הכוח. אם הרצון הזה מרחיק אותו מהשם יתברך, ללחום ברצון הזה בכל כוחו. אסור לבן אדם להשאיר את הרצונות שלו שישארו נגד השם. נכון, גם אם חס וחלילה אדם לא מצליח לתקן את הרצון, גם אדם לא מצליח לתקן את הרצון, שיתקן לפחות את המעשים שיתקן את המעשים שלו כמה שיותר. לא שאם אדם לא יצליח לתקן את הרצון אז שיזניח את המעשים. דבר ראשון זה המעשים, אבל זה לא מספיק. אדם צריך לראות איך לשעבד את הרצונות שלו להשם יתברך. אומר הרשש בספר נער שלום, יש לאדם מעשים, דיבורים, כוונות, מחשבות ורצונות. זה חמישה חלקים שמכוונים כנגד חמשת השכבות של הנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, נר, נחי. ואדם צריך את כל חמשת החלקים האלו לשעבד בכל ליבו להשם יתברך. שכל המעשים שלו יהיו מעשים של תורה ומצוות, מעשים שמקרבים להשם יתברך. כל הדיבורים יהיו דיבורים של תורה ומצוות. כל המחשבות, כל הכוונות, כל הרצונות, הרצונות הכי עמוקים, כולם יהיו מובילים רק לדבר אחד: לחבר את הנשמה להשם יתברך, לעשות נחת רוח להשם יתברך יומם ולילה. אומר הרשש בדרשה שלו לראש השנה, לא רק שאדם נתבע חס וחלילה על מה שעשה שלו כהוגן, על כל רגע ורגע בחיים אדם נתבע האם באמת עשה את רצון השם באותו הרגע. שואל איך רגע מהחיים לאיבוד. אנחנו לא בדרגה כזאת שנוכל לשמור על כל חלקיק של החיים, אבל צריך לזכור, יש לנו 168 שעות בשבוע, ואדם חייב לעשות רשבון הנפש עם עצמו. כמה מתוך ה-168, 24 כפול 7, כמה מתוכם באמת הוא דבוק בשם ברך? כמה מתוכם הוא מחובר לתורה הקדושה? אדם קם בבוקר לחשוב, איך אני יכול היום הזה הכי הרבה לנצל את זמני וכוחותיי להשם ברך? אדם הולך לישון בלילה לחשוב, האם ניצלתי היום בכל הכוח את זמני וכוחותיי להשם ברך? אם כן, אז טוב. אם לא, איך אני מתקן את זה למחורת? לחיות כל הזמן את ההרגשה איך אני מתקרב יותר ויותר להשם ברך, איך אני מתחבר יותר ויותר לתורה הקדושה. שמעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר להתקרב להשם ברך. שמעזור שנזכה כולנו בניין את המקדש ברבי אמנו אמן, וביאת משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.